יכול להיות שלרב ציודה יש איזה משפט שם, שאני לא יודע באיזה הקשר הוא נאמר, אבל הרב ציודה אומר ששני דברים צריך כמה שיותר. כמה שיותר תה וכמה שיותר תהילים. אז הוא מוסיף, אומר, אבל בתנאי שהם יהיו חמים. תהילים יהיו חמים, זה היה, זה נראה לי, לזה הוא חתר, זה היה המסר. תה ותהילים, שניים יהיו חמים. אז תודה על התה החם. אנחנו שבוע שעבר התחלנו להתחיל להיכנס לדברי חז"ל על קמצא ובר קמצא. ומה שהתמקדנו שבוע שעבר זה לפי איך שהמהר"ל מסדר את הדברים, הוא קודם לא, מתחיל לא עם בר קמצא, שסיכן את כל, הלך והלשין וסיכן את תושבי ירושלים ואת המקדש, ולא את בעל הסעודה שהתחיל את כל האירוע, אלא דווקא מחכמים. כן? כי חכמים ישבו שם ולא מחו, לא דאגו בעצם למצב המוסרי של הדור. אז מזה ככה המהר"ל פיתח לנו ולימד אותנו מה הציפייה שלנו מרבנן, מרבנן של גדולי הדור. הציפייה קודם כל מישהו שיקרא שמו רבנן, מישהו שהוא ראוי לתואר הזה, תלמיד חכם, זה מישהו שהוא מפחד. מפחד בצורה הכי טובה שיכולה להיות. הוא כל הזמן דואג, מפחד לא בעצבנות, לא בבעיה פסיכולוגית, אלא שהוא מה שנקרא, הוא טרוד בלימודו, זה מה שהכי מעסיק אותו. פחות מאשר מה קורה אצלו בגינה או בעובר השעה וזה. כמובן, הוא דואג למשפחה, הוא אדם נורמטיבי וזה, אבל מה שמטריד, מה שגורם לו לא לישון בלילה זה שהוא לא עמד בלימודים שלו, לא הבין את את הדברים שהוא למד, הוא לא חזר עליהם, הוא טרוד בלימודו. כן? אני חושב שזה גם נכון לגבי כל אדם בישראל במידה מסוימת. אמרנו, תלמידי חכמים זה מנחתם שבעה ימים בשבוע. אבל גם אנשים שהם קובעים עיתים לתורה, לפעמים אדם יכול לקבוע עיתים לתורה, יכול ללמוד שעה ביום. כי הוא עובד, הוא לומד, או שהוא חייל, או לא יודע מה. אם הוא מתייחס לשעה הזאת, מה שנקרא, ירג ובא לי עבור, אז זה מדרגה מאוד מאוד, זה נגיעה במדרגה של רבנן. הוא לא רבנן, כי הוא עכשיו, לא יודע, מהנדס או משהו. אבל היחס האיכותי, אפילו במעט כמות, זה עמדה נפשית. כלומר, אחד המרבה, אחד הממעיט בלימוד תורה. כל אחד לפי מה הוא עושה בחיים, יש לו יותר זמן או פחות זמן. שאלה מה היחס שלו לשעה הזאת. יכול להיות אדם לומד לפעמים 4 שעות, כי יש לו איזה יום חופשי. אחד לומד חצי שעה ביום, ולחצי שעה הזאת הוא, זה מה שנקרא, הוא קם בבוקר, עד שהוא לא עושה את החצי שעה הזאת, הוא לא יכול להתפנות את דברים אחרים. זה כל כך רציני אצלו. שוב, בלי לחץ. בלי לחץ, בלי עצבנות, אבל זה מעסיק אותי. בכל מקרה, אז המהר"ל מלמד אותנו שההגדרה של תלמידי חכמים גדולי הדור, ההגדרה של רבנן, זה לא... זה קומה א', שהם תרודים בלימודם, שזה עיקר העיסוק שלהם, זה מה שמעסיק אותם, הם מפחדים על זה, הכוונה דואגים, מתרכזים, לא מפספסים. אומר המהר"ל, ויש רבנן גדולי הדור שנטבע בהם, שבדיוק את אותה העמדה הנפשית שיש להם ביחס ללימוד האישי שלהם, כמה הוא רציני, והם שומרים עליו, הם לא יבטלו אותו בשום אופן וכו', כך גם הדאגה על הדור. כלומר, הם צריכים להיות באותה מדרגת התרדה, אותה מדרגת התשומת לב הבלתי פוסקת, וכל הזמן לראות איך הם יכולים לחזק את המעמד המוסרי של הדור, ההלכתי של הדור, לגדור פרצות שיש בדור. זה מטריד את בנוחתם. כלומר, אדם שהוא עצום בתורה, אבל לא מפריע לו שיש דתל"שים, לא מפריע לו שיש התבוללות, ולא מפריע לו שזה, אז זה בעיני המהר"ל, זה לא רבנן גדולי הדור. זה תמיד חכם, אבל זה גדולי הדור הם כאלה שהם דואגים על הכל. שכמו שהם לא ישנים בלילה על הלימוד שלהם, הם לא ישנים בלילה על הדור. גם אם זה לא מישהו שהוא מכיר, או הדתל"ש הזה, או התבוללות שם, אותו, מה אכפת לי, לא קשור אליי, זה לא בקהילה שלי, זה לא אפילו לא בארץ שלי, זה יהודים שם, בגלות, הבעיה שלהם שם, לא. תמיד חכם מרגיש שהבעיות של הדור זה הבעיות שלו. הבעיות המוסריות, הרוחניות, הן מטרידות את מנוחתו. זה רבנן. וזה שבר קמצא ובעל הסעודה, בר קמצא הגיע לכזו התנהגות קיצונית, וחכמים לא אומרים דבר, זה כנראה מעיד שגם חכמים לא אמרו דבר גם קודם. כלומר, אם בעל הסעודה יכול להגיע לכזו שפלות של התנהגות, זה אומר שמזמן הוא כבר מרגיש שחכמים לא לוקחים אחריות על הדור. ברגע שהציבור מרגיש שהחכמים לא לוקחים עליהם אחריות, יש הידרדרות מאוד מאוד דרסטית. זה כבר כדור שלג שמתגלגל, זה כבר יגיע לחורבן ירושלים, עד כדי כך. אומר המהר"ל, השורש, הבעיה הראשונית השורשית זה חכמים. כן? המהר"ל כותב בנתיב התורה, בספר נתיבות עולם, הוא כותב שהתלמידי חכמים הם הלב של הדור, הלב של האומה. כמו שישראל לב באומות בספר הכוזרי, זה לוקח את אותו המשל, הוא אומר שתלמידי חכמים הלב של הדור. מה הכוונה הלב של הדור? אם הלב הוא חזק, אז הוא מזרים דם לכל הגוף, מזרים חיוניות לכל הגוף, אפילו את קצות האצבעות של הרגליים, הלב יכול להזרים שם חיוניות, רוממות, טהרה, גבורה. כן? ואם הלב חלש, אם הלב כאילו לא מתעניין בגוף בעצם, לא אכפת לו כל מה שקורה בשאר האומה, אז ככה האומה תראה. כן? אז אם אנחנו פוגשים רבנן שלפעמים הם באים בתביעה גדולה, ולפעמים בתוכחות גדולות, כן? אז זה אומר, לא כי הם מעצבניים, כי הם כעסניים, כי אין להם סבלנות, אלא כי יש, הם בעצם כל הזמן מנחיכים מולנו את התביעה להתרומם, את התביעה לתקן, את התביעה להתאר. זה חכמים. כן? אני לא יודע מי אמר, אמר פעם מישהו תמיד חכם, שאם יש רב שקהילה, שציבור, שלאף אחד, שכולם מרוצים ממנו 100%, כנראה שהוא לא אומר את כל מה שצריך להגיד. כנראה שהוא לא עושה את העבודה שלו. כן? כי הרב הוא כל הזמן, הוא צריך למשוך למעלה. ולפעמים זה גם בא בתוכחה. זה לא צריך להיות תוכחה מחצת, ולא יודע מה, זה יכול להיות משהו עדין יותר. כן? כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. גם בלי... כן? סיפור הרב אבינר, אתם יודעים מי זה הרב אבינר. נכון? הרב אבינר, התפקיד הראשון שלו, הוא היה הרב של קיבוץ לוי. כן, הוא היה שם, אני חושב, 5-6 שנים, הגיע לשם, והוא שאל את הרב צבי יהודה, האם ללכת להיות שם רב של הקיבוץ לוי. הרב צבי יהודה אמר, מה המצב שם? מה המצב הרוחני שם? קיבוץ דתי. אז הוא אמר, 90% שחייה מעורבת, 10% שחייה נפרדת. ככה הרב אבינר הגדיר את זה לרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה אמר לו, תלך, תלך. כן? הוא הלך לשם, ולא אמר להם מילה על הנושא הזה. זה כנראה היה נושא מאוד מאוד... נושא חשוב מאוד, אבל זה כנראה הייתה הבעיה המרכזית שם מבחינה הלכתית. שאר הדברים נמשך שהיו בסדר. והרב אבינר לא אמר כלום. רק עם הזמן התחילו לשאול אותו שאלות בכל מיני תחומים בהלכה, וגילו שהוא באמת מה שנקרא גאון עצום, אנציקלופדיה, בורסות, שהוא שולט בהכל, יודע הכל, בכל תחום בתורה, בכל תחום גם במדע, כלומר הוא באמת... התחילו לשאול אותו כל מיני שאלות בכל מיני תחומים, בכשרות, בשבת, בפה, בשם וזה. וזה אישה אחת שבאה לשאול אותו כמה שאלות בהלכה, בסוף אמרה לה, תגיד הרב, מותר לשחות מעורב? ככה בתמימות, באמת היא לא ידעה. אמר לא. לא. ככה איך הוא עושה את זה עם הקול שלו. כן, הוא אמר שמותר לעשות חיקוי של הקול שלו, אם זה מרבה תורה. או שהוא כבר יודע שמלך כבר אי אפשר לשלוט בזה, כי כולם כבר צוחקים על זה, אבל... אז הוא אמר לה, לא, אמרה, באמת? לא ידעתי, כן, כן, זה אסור, כן, זה כתוב, שולחן ערוך וזה. עוד אחת שאלה, עוד אחת שאלה, וזה התחיל לרוץ שם בין אנשים, לא אמר מילה. רק היראת שמיים שלו, שהבינו שיש פה גדול בתורה וגדול במידות וגדול ביראת שמיים, שהוא עזב את הקיבוץ לפני 4-5 שנים אחרי זה להיות בעצם הרב של
קשת.
להביא קשת בטל. והוא עזב, אז הוא סיפר, הכל סיפור שהוא סיפר, הוא אומר שהוא עזב את הקיבוץ לוי, היחס היה הפוך. ה-10% מהזמן היה השחייה מעורבת, 90% מהזמן היה את השחייה נפרדת. והוא לא נתן להם, תראו לכם, בגיהנום חם, חם בגיהנום, איזה איסורים אתם תקבלו. לא. עוד גם היה אומר את זה, זה היה מצחיק, אבל זה יראת שמיים. זה כבר רק העמדה הנפשית שלו, של הרוממות שלו, רוממה אנשים. בנועם. אף אחד לא הרגיש בלחץ, ההפך, הרגישו התרוממות. הוא החליף שם את הרב לוינגר, שהיה הרב של קיבוץ לוי לפניו. קיבוץ לוי הם כאילו, הם בכלו רבני קיבוץ, כאילו, גדולי תורה משמעותיים. אני לא זוכר מי החליף את הרב אבינר. הרב שם היום זה כבר עוד מישהו, אני לא יודע מי. אבל אני חושב שבאמת היה להם איזה תביעות עין, הם מוצאים מישהו גדול. טוב, זה הסיפור על עירת שמיים שתמידי חמים שמשפיעים על הסובב אותם, בלי ממש להיכנס בהם בעוז או בעוצמה או משהו כזה. אז פה הרבנן, באותו הדור, כך איך שמרן מתאב את זה, הם לא היו, לא מילאו את תפקידם בשלמות. אחרי זה, אנחנו בעצם צריכים להגיע ל... יש לנו עוד כמה דמויות במאמר החז"ל הזה, שזה בעל הסעודה, שאנחנו לא יודעים את שמו. יש את בר קמצא, שהוא זה שהלך וילשין. יש את קמצא, שבכלל לא ברור למה הוא מאשימים אותו, כי הוא בכלל הוא לא היה בחתונה. כן, בטעות הזמינו את בר קמצא ולא את קמצא. אז מה זה קמצא או בר קמצא חריב ירושלים? זה כותרת שגויה, כי קמצא לא היה שותף, לכאורה. ובסוף יש גם את רבי זכריה בן אבקולס, ששם צריך עוד להיכנס לזה. אז תראו פה, אני מדלג איתכם, לעמוד כף ד' בהוצאה, שאני חושב שזה כולם, הרוב יש פה. כתוב פה למעלה ככה, ואמר, יש לכם את זה, ואמר כי כל אחד חרב, על ידי עניין הראוי. מה זה כל אחד חרב? הרי חז"ל מתארים את חורבן ירושלים, חורבן טור מלכה וחורבן ביתה. אבל הוא מתמקד בירושלים. כל אחד משלושת המקומות האלה, כן, נחרב על ידי עניין הראוי. כלומר, משהו, מה זאת אומרת עניין הראוי? בכל אחד מהמקומות האלה יש איזו תכונה בולטת, איזה יתרון בולט, איזו מעלה מאוד מיוחדת. כן? בטור מלכה היה ריבוי גדול מאוד של תושבים. ריבוי עצום, 60 ריבו, משהו אדיר. ירושלים, טור מלכה בעברית זה הר המלך, זה צפונית לירושלים. אומרים שזה באזור צומת רנטיס, אם אתם מכירות, זה כיוון פלואל, ברוכים. ככה החוקרים אומרים. זה צפונית לירושלים, כן, נכון. בטח, שעה נסיעה, לא יודע, 40 דקות נסיעה. זה לא צמוד לירושלים, נכון? צפונית לירושלים. גם נהריה היא צפונית לירושלים, בסופו של דבר. כן, אז ירושלים הקטנה, לא ירושלים היום, כל הגשר המיתרי, ירושלים העיר העתיקה. אז הר המלך זה טור מלכה, שם היה ריבוי גדול מאוד של אנשים. והמקום השלישי זה ביתר. ביתר זה כנראה איפשהו, באזור איפשהו ביתר עילית היום, שזה דרומית מערבית לירושלים, נכון? זה ביתר שם, לפני גוש עציון, ביתר. זה שלושת המקומות. עכשיו, כל ירושלים וכל ארץ ישראל נחרבה. אבל חז"ל, כדי ללמד אותנו מה המשמעות של החורבן של כל ארץ ישראל, מציינים שלוש מקומות. ואירועים ומקרים שהיו בשלושת המקומות האלה, אבל דרך שלושת המקומות האלה חז"ל רוצים לשקף לנו את התמונה הרוחבית של כל מה שקורה בארץ ישראל. כן? ולכן שלושת המקומות האלה הם בעצם, מעבר לזה שהם מקומות ממשיים שבאמת נחרבו, כל אחת מהם מבטאת אחת משלושת המרכיבים של ההתיישבות בארץ ישראל. ירושלים היא המרכז, הקודש, השכינה. ירושלים זה הלב. כן? מה זה ירושלים? זה מה זה? כל התכלית של כל ההתיישבות בארץ ישראל, כולם עינינו נשואות למרכז ארץ ישראל, שזה ירושלים. כן? כלומר, מה הדבר המרכזי שמתרחש שישראל יושבים בארצם? שכינה שורה עליהם. שם שמיים, יש מרכז של קודש לעם ישראל. כשישראל גולים מארצם, אז השכינה יוצאת לגלות גם. ירושלים נחרבה, גם ירושלים של מעלה היא לא מתגלה. כי אין השראת שכינה, אין קדושה בירושלים. זה הלב. הקדושה שמופיעה בירושלים, היא לא נשארת רק בירושלים. מה זאת אומרת? הקדושה הזאת היא לא קדושה שהיא מנותקת מהחיים הממשיים, הלאומיים, הגשמיים, אלא הקדושה הזאת של עם ישראל, היא צריכה להתגלות במדינה, בחיים לאומיים. לעומת מבט אמיתי שהיה לעם ישראל בגלות, זה קודש, זה קודש, זה בתוך בתי כנסת, בתי מדרש, בחגים, בשבתות, אבל החיים הגשמיים היומיומיים, זה לא, זה החול, יש הבדל בין הקודש לחול. כשחוזרים לארץ ישראל, הסביר המהר"ל, הרב קוק מרחיב על זה הרבה, שחיי הקודש, החיים הנשמתיים, שבעיקר בולטים בירושלים, הם צריכים להתפשט ולהקרין על כל החיים, בכל ארץ ישראל. על החיים הכלכליים, התרבותיים, הכל. כן? הלאומיות של עם ישראל, יש לה לב של קודש. מילא גם הלאומיות הזאת היא באה עם מוסר אחר, עם ערכים אחרים, אידיאלים אחרים, מכל שאר הסגנון הלאומי אצל שאר האומות. אצל שאר האומות הסגנון הלאומי, הוא סובב סביב האינטרסים הכלכליים והביטחוניים. צורה כזו או אחרת. בין אם זה רווחה, רפואה, זה הכל אינטרסים גשמיים. ככה העמים בונים את המרכז הלאומי שלהם, זה אינטרסים כלכליים ביטחוניים. המרכז הלאומי, הגשמי, הממשי, שכל המדינה, כל האומה הישראלית, זה הקודש. זה המרכז הזה. יש לנו כמובן, יש צבא, כלכלה, רווחה, רפואה, יש לנו כל הדברים האלה. כל הדברים האלו הם בעצם מה שמזין אותם, מה שמחיה אותם, זה בעצם שאיפת הקודש של ישראל. כן? לגלות את הקדושה בחיים שלהם. אז ירושלים, המדרגת החיים של ירושלים, שהיא ממש הקודש, השכינה, השורה, היא הולכת והיא צריכה להקרין על כל החיים הנורמטיביים, הלאומיים, בכל מרחבי ארץ ישראל. חז"ל מציינים שתי המקומות האלה, תורמלכה וביתר, כי בולטים שם שני תכונות גשמיות. מה זאת אומרת גשמיות? כלומר, לאומיים חילוניים, חומריים. למה? בתור מלכה הריבוי גדול מאוד של אנשים. כמות עצומה, 60 ריבו כפול 60 ריבו, יש שם כל מיני מספרים, עוד יגע בזה בהמשך בלי נדר, כמות אדירה, אדירה, אדירה של אנשים. כלומר, זה ביטוי של כמות. בביתר לא הייתה כמות כל כך גדולה, אבל בביתר היה חוסן מאוד גדול. כן? היו חזקים מאוד. ביתר היו לוחמים מאוד חזקים, והם היו שותנים שם עצים כאלה, ארזים כאלה, שהיה קשה לעקור אותם, זה הכל, כל התיאורים בחז"ל שביתר זה מקום מאוד חזק. באמת ביתר נחרבה אחרי קרבות מאוד 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 קשים, הם עמדו שם בגבורה עצומה להילחם על ביתר. אז המהר"ל רוצה להסביר דבר כזה, זה שבירושלים יש קודש, זה לא אומר שירושלים יש קודש, מחוץ לירושלים אין קודש. הקדושה שמתגלה בירושלים מלמדת אותנו שכל ארץ ישראל יש בה קודש. וגם הריבוי הגדול הזה, השפע של הברכה שהקדוש ברוך הוא משפיע בריבוי גדול של תינוקות, של ברכה גדולה, ריבוי של ברכה, ברכת הריבוי, זה לא רק בתורמלכה. אלא הריבוי הגדול הזה של תורמלכה הוא מבשר, הוא מגלה לנו שהייתה ברכה גדולה וריבוי גדול ושפע גדול בכל מרחבי ארץ ישראל. והחוסן, החוזק, העוצמות האלה שהיו בביתר, זה מבטא גם את החוזק והחוסן שהיה לכל ההתיישבות בכל ארץ ישראל. והמהר"ל מסביר שבעצם ירושלים זה כמו הלב, וביתר ותורמלכה זה כמו הזרועות, כמו הידיים. כלומר, מכוח מה הזרועות פועלות, הן בעצם התפשטות של הלב. כשיש קדושה בירושלים, שהשכינה שורה, שישראל הם מאוחדים, ועוד אין שנאת חינם שאחרי זה מפורק את זה, כשיש את הקדושה הזאת בירושלים, אז כל החיים הלאומיים הממשיים, החומריים, משגשגים. בין בכמות, מה שמרומז בריבוי הזה של תורמלכה, בין באיכות, מה שמרומז בחוסן, בחוזק הזה של ביתר. כן? כי חוסן זה משהו איכותי, זה לא משהו שרואים את הכמות שלו. כן? אז הריבוי והחוסן, כלומר, זה הכמות והאיכות. כשהקדושה היא מתגלה בשלמותה בירושלים, אז כל החיים של עם ישראל פורחים בברכה גדולה, בכמות גדולה ובאיכות מאוד טובה. נכון, נכון. זה טוב מאוד מה שהיה. זה יסוד שהוא חוזר במהר"ל, הוא רוצה להרגיל אותנו. שהכוח המעמיד הפנימי של כל המציאות של החיים שלנו זה תמיד יהיה הקודש. מה מעמיד את הגוף שלנו? מה מעמיד אותו על הרגליים? נשמה. זה נכון. זה לא עובד על בטריות, כן? זה הנשמה, או יש אין נשמה. זהו, הגוף הוא כבר לא מחזיק. ולכן משחרבה ירושלים, ובעצם הלב פסק מלפעום ולהזרים חיוניות וברכה וקדושה לכל ארץ ישראל, זה ברור שביתר ותורמה כיחרבו. היסטורית זה לקח כמה עשרות שנים, אבל זה ברור שזה יקרה. כי הכוח שבעצם הכוח המרכזי שמחזיק את כל ההתיישבות בכל ארץ ישראל, גם במישורים של כמות ואיכות ודברים של חול וחומריות, זה הדבקות בשם, זה ירושלים, השכינה השורה. תורמלכה, חז"ל מתארים שהיה שם שפע וריבוי גדול מאוד של אוכלוסייה, של אנשים. כן? כמות אדירה, אדירה, עד שחז"ל שואלים, לא יכול להיות שעל ההר הזה היו כל כך הרבה אנשים, אז המהר"ל עוד יתעסק עם זה. אז מאיפה זה התחיל? זה הכל מתחיל, הכוח המעמיד של כל ארץ ישראל זה ירושלים, ומה מפיל את ירושלים? שנאת חינם. למה? כי בירושלים בולט שכל עם ישראל הם אחד. מה המחנה המשותף של כל עם ישראל? יש 12 שבטים, כל אחד עם האופי שלו. הרב זצד מציין שלכל שבט היו תפילות משלו. תפילות משלו זה אומר שהיה לכל שבט סגנון עבודת השם משלו. כל אחד בסגנון שלו, באופי שלו, בתכונות נפש שלו, השבטים הם שונים. וזה, מה המחנה המשותף של כולם? ירושלים, השכינה, הקדושה, השם השם הנקרא על כל האום. זה המחנה המשותף. שעולים לרגל, זה כבר לא מאיזה שבט אתה, מאיזה נחלה אתה, מאיזה מדבר, כולם כאחד באים לעלות לרגל. כן? כלומר, המאחד זה ירושלים. אבל אם בתוך ירושלים הגענו לשנאת חינם, אז בעצם התחלנו בעצם במעשים שלנו לפגוע ביסודות של ירושלים. מה שמעמיד את ירושלים זה האחדות של ישראל. אם ישראל בשנאת חינם, אז זה בעצם מה שיביא לחורבן ירושלים. מה שהוא אומר במשפט הזה, ואמר כי כל אחד חרב על ידי הראוי, כי בשביל שנאת חינם נחרב ירושלים. למה? דבר זה התברר פרק שלפני זה בריחות. כי על ידי בית המקדש וירושלים נעשה כל ישראל כאיש אחד. כפי שהיה להם מזבח אחד, ולא היו רשאים לבנות כל אחד ואחד במה לעצמו, כי יש כבר איסור במות מאז שבנו את המקדש. עד שעל ידי בית המקדש היו ישראל אחד. בית המקדש זה המאחד. מילא, אם אנחנו לא מאוחדים, אז בית המקדש נחרב. וכאשר היה חילוק ביניהם, חילוק זה לשון עדינה, הייתה שנאת חינם ביניהם, נחרב המקום הזה. כי מה היסודות של המקדש? אחדות של ישראל. אם אין אחדות, אז המקדש הזה, יום, יומיים, חודש, חודשיים, יחרב. כאשר היה חילוק ביניהם, נחרב המקום הזה שהוא נעשה לאחדות ישראל. כל המקום הזה עניינו אחדות ישראל. סביב הקודש. זה לא אחדות סביב איזה מחנה משותף אחר. זה אחדות סביב הקודש. לפיכך, על ידי שנאת חינם שקמצא, בכלל, מה רוצים מקמצא? הוא לא עשה כלום. נחרבה העיר במקדש. עכשיו אני רוצה לדלג אתכם לעמודה השמאלית בעמוד הזה, ויש לך להתבונן. יש לכם את זה? בית המקדש הוא המאחד, אבל זה תלוי בו. גם אנחנו מאוחדים, בנשמה. זה אי אפשר לעקור אף פעם. אי אפשר להרוס, אי אפשר לפרק את האחדות הנשמתית שלנו. אבל השאלה אם אנחנו מגלים את האחדות המשמתית הזאת גם בהתנהלות המעשית שלה, בהתנהגות שלה. כן? אנחנו מאוחדים, והאחדות שלנו היא זו שמגלה את האחדות במקדש. כשעם ישראל מאוחדים במקדש, אז גם אחדות השם מתגלה בעולם. כן? שאתה אחד ושמך אחד, מתי אתה אחד ושמך אחד, מתי שם השם מתגלה באחדות בעולם? שיש גוי אחד בארץ שהוא מאוחד. כן? תראו פה מצד שמאל, ויש לך להתבונן. יש לכם את זה? ויש לך להתבונן. מה עשה קמצא? שאלה מאוד טובה. הרי למה שמו אותו בכותרת? הוא לא היה. מה עשה קמצא? ומה פשעו? ומה חטאו שאמר על ידי קמצא חרב ירושלים? כן? למה? מה פתאום? אז אמרנו כבר שמה שחז"ל אומרים שיש קמצא ובר קמצא, חז"ל לא מתכוונים להגיד שירושלים נחרבה בגלל שתי דמויות. זה גם לא הגיוני. לי יצוין שכל ירושלים צדיקים טהורים, ויש איזה כמה פרחחים, קמצא בר קמצא, אולי בעל הסעודה, בגללם חרב ירושלים. מה פתאום? אם רוב ירושלים היא עם צדיקים. אז לא יכול להיות ששניים, שלושה אנשים גרמו לחורבן ירושלים. אלא, שמהר"ל הולך להסביר, הקמצא ובקמצא זה סיפור נקודתי שאמור לתת לנו תמונה רוחבית של המצב המוסרי אצל רוב תושבי ירושלים. זה מה שהוא מתחיל להסביר פה. ויש לך להתבונן מה עשה קמצא ומה פישו ומה חטאו, שאמר על ידי קמצא חרב ירושלים, למה הדביקו לו את הדבר הזה? הוא לא היה באירוע, הוא לא היה בחתונה בכלל. אבל יש לך לדעת. כי על שהיה באותו הדור שנאת חינם ומחלוקת. הנה, המהר"ל אומר, זה לא קמצא או בר קמצא, זה אותו הדור. זה היה מצב חברתי רוחבי. ודרך המקום, מנהג המקום, שיש בו שנאת חינם, שם ישמו, מקום שיש בו שנאת חינם, מה נהגו לעשות שם? שיקח לו אוהב לחלוק עם אחר ששונא לו. מה הכוונה? הרי מה אנחנו יודעים על קמצא? אנחנו יודעים שהוא היה אמור להיות בחתונה והוא לא היה, בפשטות, גמרא. אבל לפני זה חז"ל אומרים שיש אותו שעושה את הסעודה והוא שונא את בר קמצא, וישר הגמרא מלמדת אותנו, ורחמי קמצא, רחמי זה אהבה. בעל הסעודה אוהב את קמצא. טוב, מה זה משנה, הקמצא הרי לא היה באירוע, זה לא כל כך חשוב. אבל אומר אמר, לא, חז"ל מאוד מדייקים במילים שלהם. הוא שונא את בר קמצא, והוא אוהב את קמצא. דווקא נשמע טוב, בעל הסעודה הוא לא כזה רשע גדול, יש לו כמה אנשים שהוא אוהב. נכון, הוא ביזה את בר קמצא, אבל הנה קמצא, יש לו איזה מקום בלב לאהבה. אבל אמר אמר, לא, לא הבנתם, לא הבנתם. חז"ל לא רק מתארים, סתם מתארים לנו שהוא אוהב את קמצא. נשמע, הוא אוהב את קמצא. הוא אהב את קמצא כדי לשנוא את בר קמצא יותר. כן? מה זאת אומרת? אדם יכול, חס שלום, יש יצר רע כזה לשנוא מישהו, נכון? אבל לפעמים, מה נגיד, נגיד לשון הרע. אפשר, צריך להגיד לשון הרע לבד? תגיד לשון הרע לקירות. זה איסור? יש אומרים שזה איסור. גם אם אתה יושב לבד ואומר את זה לעצמך. אבל לשון הרע צריך חבורה של אנשים שיושבים והם מרחלים, מדברים לשון הרע ביחד. זה הרבה יותר עוצמתי שלשון הרע הוא בקבוצה שמשמעות. גם השנאה, השנאה הייתה כל כך כל כך קיצונית בירושלים שכולם היו מוגסים לה. אם מישהו בא לשנוא מישהו, הוא יכול לשנוא אותו עד מידה מסוימת. אבל אם יש לו חבורה, אם יש לו גיבוי, אם יש לו קבוצה, נכון, יש קבוצות, יש לו קבוצת שנאה, אז הוא מסוגל הרבה הרבה יותר לשנוא. כלומר, בעל הסעודה פה, הוא לא בא הוא מול בר קמצא, אלא יש לו חברים, יש לו אוהבים, שמה המחנה המשותף, למה הם אוהבים אחד את השני, מה מחבר אותם? לשנוא. זה לא אהבה אמיתית, זה חיבור עם עוד כמה אנשים שהמחנה המשותף שכולנו שונאים את בר קמצא. כלומר, לאדם יש בנפש מקום לאהבה, ויש לו גם יצר לשנאה. ופה אמר רוצה ללמד אותנו שהמצב הפסיכולוגי של אותו בעל הסעודה ושל הרבה אנשים כנראה מירושלים, אותו הדור, אותו המקום, הם היו במצב שלא היה להם שנאה ואהבה בנפש. כל מה שהיה להם בנפש זה שנאה. וגם את הנטייה הטבעית לאהוב שיש לו כל אדם בריא, גם את זה הם גייסו לשנאה. אין לו מקום לאהבה, זה לא אהבה אמיתית, זה אהבה לשם שנאה. הוא מגייס את כל כוחות הנפש לשנוא. לא, הנושא הזה לא שיימינג על פלוני. להבין את המצב הנפשי של תושבי ירושלים, כן. שאלה טובה. אני חושב שגם קמצא הוא בר קמצא, זה גם לא בטוח שזה שמות. יכול להיות שאם הוא היה מציין שמות, אז היינו אומרים, טוב, הדור היה בסך הכל בסדר, ויש פה כמה רשעים כאלה גדולים. הוא אומר, לא, 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 אין שמות, אין שמות. אל תחשבו שהאירוע פה הוא קשור לפלוני או אלמוני. לאבדיל, כתוב שאחרי שמשה רבנו נולד, השמות של ההורים שלו לא מוזכרים. ואיך איש מבית לוי, ויקח איש מבית לוי, מה? אמרה מה הגדולה, למה לא מציין את השמות שלהם? אומר המהר"ל במקום אחר, שלא ניתן לחשוב שכל המדרגה של משה היא בזכות ההורים שלו. היו לו הורים אדירים, ענקיים. אבל זה מדרגה הרבה יותר, זה משהו כללי יותר. אז גם פה, יכול להיות. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם.
עם כל זה שזה
לא
מוסרי, אבל
בסופו של דבר
זה
מוסרי,
כי
אנחנו
מתחילים לחשוב שזה
אז זהו, אז הוא היה, אז יכול להיות שה... אנחנו מסבירים, אני רואה לי עכשיו מהר"ל מסביר את זה, שזה לא פלוני ואלמוני, אין פה איזו רשימה של 4-5 אנשים שהחריבו את ירושלים. דרך סיפור על מישהו ספציפי, הדמויות ספציפיות, רוצים לדעת לנו תמונה רחבה. כך אומר המהר"ל, דרך המקום שהיה בו, שורה שלישית, שהיה באותו הדור שנאת חינם. לא היו שתי אנשים, זה היה, זה היה המצב של הדור.
אז אפילו לא היה שתי אנשים, זה היה שתי אנשים אחרים.
אז זה מה שהפריע למהר"ל, נכון? אז המהר"ל מסביר, לא, היה לו יחסים קרובים מאוד עם בעל הסעודה, כי קדוש בעל הסעודה אהב אותו, הוא היה מהאהוביו.
זה היחסים האלה, זה מה שגרם להתמסד,
אה? כן, ככה כתוב בבן איש חי, על הגמרא הזאת, יש בן איש חי על השס, על אגדות השס. כמו שיש עניה, שבת וברכות של הרב קוק, אז יש בן יהוידע, בניה או בן יהוידע, זה שתי ספרים של הבן איש חי, שהוא ממש היה חי לפני 130 שנה. מעיראק, והוא כותב ככה, שקמצא היה בחתונה. מה, קמצא לא הגיע לחתונה? חתונה של... בטעות, לא הזמינו אותו, הוא היה בחתונה. למרות שפשט הגמרא הוא לא הגיע. אבל הבן איש חי אומר, ודאי שקמצא היה בחתונה. והוא מתאר את זה בצורה כזאת, עסיסית כזאת, כשבעל הסעודה ככה ניגש לבר קמצא, ורוצה להעיף אותו ומתלבט, וקמצא מסמן לו, תעיף. ככה קמצא נתן לו, הוא מקבל גיבוי מקמצא, זורק אותו. ככה בן איש חי מתאר את זה. כי באמת הכותרת מאשימה גם את קמצא, אז איזה חדוק הוא לקח, אז ככה. המהר"ל אומר, טוב, אנחנו לא יודעים שהוא היה בסעודה. אז אי אפשר להגיד את זה. המהר"ל אומר אחרת, והמהר"ל אומר שהקמצא הזה היה החבר הכי טוב של, של בעל הסעודה כבר שנים. אבל מה היה, מה החברות שלהם, מה היה העניין של החברות שלהם? מכפלת כוח כדי לשנוא. זה ככה המהר"ל מסביר את זה, כי קמצא לא היה בסעודה, אז לכאורה הוא לא אשם, פשט הגמרא, אבל בכל זאת רבי יוחנן אומר, קמצא הוא בר קמצא חרב ירושלים, אז קמצא יש לו חלק, אז כל המפרשים מנסים לתאום מה החלק שלו. אז המהר"ל נתלה על המילה הזאת שכתוב שבעל הסעודה אוהב אותו, שהוא האהוב שלו. כנראה שזה אהבה לשם שנאה, שכל המרקם החברתי, הרי מה גורם לאנשים להתחבר? שיהיה להם חברים. למה אנשים רוצים חברים? בשביל אהבה, בשביל נעימות, בשביל דברים חיוביים. כן? אבל פה, כל המרקם החברתי של ירושלים, כן? כל הדבק החברתי היה סביב שנאה, סביב פירוד, סביב מחלוקת. כן? לא היה חיבור של אהבה. כלומר, המקום באהבה בנפש הוא נשחט. הוא כולו גויס לשנאה. כן? זה בעצם אומר שקמצא וקמצא, הדמויות האלה שהיו באותו הדור, הם היו בעמדה נפשית, לא יודע, עם פסיכוזה כזאת של שנאה. כן? זה מה שמניע אותם, ומשם הם נמשכים, לא מחפשים אהבה, לא מחפשים חיבור, מחפשים רק להשחית. זה גם קצת מסביר את המעשים של בר קמצא, שבר קמצא העליבו אותו, ביזו אותו, אבל בוא, ללכת להלשין לקיסר זה רדיקלי, זה... כן, נכון, כי הוא בשנאה. כן, הוא בשנאה, הוא גם גר בירושלים, גם אשתו והילדים גרים בירושלים. הוא מסכן את כולם, מה שנקרא, הוא שורף את כל המועדון. למה? כי כל מה שמניע אותו זה שנאה. אבל לא נשאר שום מקום בנפש שם של אחדות, של אהבה, של חיבור, אלא רק שנאה. שאלה טובה מאוד, והמהר"ל הוא מדגיש את זה בכמה מקומות פה, שתמיד דיברנו, אנחנו דיברנו על יצר הרע. ויצר הרע, תמיד אנחנו אומרים שכל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אז ככל שהעם ישראל הם יותר גדולים במעלה הנשמתית שלהם, אז גם יהיו להם יצרים גדולים. ולא רק בעוצמות, אלא גם באיכות. אם יש איזו איכות של מעלה מיוחדת שיש בעם ישראל, כמו שדיברנו, של עם ישראל יש מעלה של דבקות בהשם, ואולי יכולת אפילו לנבואה, אז יהיה להם יצר של עבודה זרה. זה יהיה לעומת זה. בית שני, המדרגה של בית שני, זה האחדות של עם ישראל. האחדות של עם ישראל. אין לנו נבואה, אין ניסים קורים בבית שני. זה לא כמו בית ראשון. אבל המדרגה המהותית של בית שני, זה האחדות. אחדות לא רק, זה לא איזה משהו חברתי. זה המדרגה הנשמתית של ישראל. להיות מאוחדים סביב בית המקדש. כן, התחילו לבנות בית שני. עוד לא הייתה, לא היה מדינה לאומית, היינו פה תחת השלטון הפרסי, וכולי, אז מה היה? היה לבנות את ירושלים. קודם כל בנו מזבח, הוא תפקד 17 שנה, עד שהצליחו לבנות כבר, להתחיל את הבניין הבסיסי של בית שני, אחרי זה פיארו אותו, הגדילו אותו וזה. כולם היו מאוחדים, זה בעצם המדרגה הפנימית, המשמעותית של בית שני. אם המדרגה המשמעותית של בית שני זה אחדות, כן? אז מה יכול להחריב את בית שני? גזל, גילוי עריות, זה הבנות נוראים, אבל הם לא יחריבו את בית המקדש. מה שיחריב את בית המקדש זה ההפך הגמור מהמעלה. המעלה של בית שני זה האחדות. כן? ואלה, שנאת חינם זה מה שגורם לזה להתפורר. עכשיו, איך הם הגיעו לזה? אם יש בבית שני מדרגה של אחדות, זה אומר שהיצר הרע הגדול של אותו הדור, היצר הרע של פילוג ומחלוקת ושנאה. כי תמיד אל מול המעלה יש את היצר שהוא הפוך ממנו. כן? אז היצר של שנאת חינם הוא לא היה כמו תמיד, הוא היה פה, הוא היה הכי 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 מרכזי, בשיא העוצמה. למה? כי שיא המדרגה פה זה אחדות, אז היצר הכי עוצמתי זה היצר של שנאת חינם. כן? אז במשך מאות שנים של בית שני הייתה אחדות מאוד מאוד גדולה, כן? רואים את זה אחרי זה גם בבית חשמונאי, וזו הייתה אחדות מאוד גדולה. הבית עמד מאות שנים, 420 שנה בית שני עמד. כן? אבל לקראת סוף בית שני, שזה בזור ה-80 שנה האחרונות, אז שם בעצם השנאת חינם מתחילה להתפתח. באמת, זה החריב את הבית. זה רק עניין של טכני שיבוא טיטוס וישרוף את הבית. אבל לא טיטוס החריב את בית המקדש. מי שהחריב את בית המקדש זה השנאת חינם שלו. כי בעצם אנחנו רוקנו מהמקדש את כל המהות שלו. כי המהות שלו זה אחדות ישראל. ברגע שאנחנו בשנאת חינם, אנחנו בעצם, המקדש אולי עדיין עומד, אבל הוא כבר ריק מתוכן. הוא איבד את מעלתו, את ייעודו. בסדר? כן. כן. גם וגם. קודם כל, עם ישראל לעומת הגויים נגיד, אז עם ישראל שלהם פוטנציאל יותר גדול, מילא גם יהיו להם יותר יצור. כן. ועוד, אם יש אנשים שגם מוצאים לפועל את זה, צדיקים גדולים, תלמידי חכמים גדולים, אז גם שם, גם יש יותר יצר. זאת אומרת, זה גם גדלות פוטנציאלית, גם גדלות בפועל. שניהם מושכים את יצר, בסדר? טוב, בואו נמשיך פה. דרך המקום שיש בו שנאת חינם שיקח לו אוהב לחלוק עם מכער ששונא לו. וזה היה כאן, שהיה בעל הסעודה רחמי קמצא. הוא אוהב את קמצא, כל מה שאנחנו יודעים עליו. שמע, משפט אופטימי. לא. זאת אהבה, זה כאילו אהבה, הוא באמת חילוק, הוא פירוד, הוא מחלוקת, כמו השנאה. למה? כי על ידי זה נעשה מחלוקת. לפיכך, האוהב הזה, הוא נקרא קמצא. קמצא זה כזה קמצן, זה ביטוי כזה לא של אהבה, זה קמוץ. שאין התקשרות זה, אין החיבור החברתי הזה, אלא רק כדי לחלוק על אחרים. למה הוא אוהב את קמצא? כדי שהוא יוכל יותר לשנוא את בר קמצא. המהרש"א אומר, המהרש"א זה אחד המפרשים על הש"ס, הוא אומר, מה זה קמצא או בר קמצא? זה נשמע, מה זה בר? בר בארמית זה בן. אז לפי זה, הוא שונא את קמצא, שונא את בר קמצא, שהוא הבן של קמצא. והוא אוהב את קמצא. כלומר, אותו בעל הסעודה אוהב את האבא, ולא יכול לסבול את הבן של החבר הזה.
אז אחד
האבא
זה דבר סיום
זה,
במקומה
תחילה בעיה. מה זה? כן, אז לפי המהרש"א, זה ביטוי לקטסטרופה של השנאה שהייתה פה. כאילו, אפילו הנאמנות המשפחתית, היא התפוררה לגמרי מכוח השנאה. זה לפי המהרש"א. כן? שהוא יכול, זה האהוב, החבר הכי טוב שלו, ואת הבן של החבר הכי טוב שלו הוא לא יכול לסבול. והאבא זה בא לה, בא הוא חבר שלו, אין שום בעיה. למרות שהוא יודע שהוא שונא את הבן שלו. מה? נכון, נכון, הוא מסכן את אבא שלו וזה, נכון. על מה? המהרש"א אומר, הרי הביטוי בר זה בן, כמו בר מצווה, זה בן מצוות. אז יוצא שקמצא, בר קמצא הוא הבן של קמצא. ובעל הסעודה הוא אוהב את קמצא, הוא אוהב את האבא, והוא מבזה את הבן של החבר שלו. עכשיו, האבא לא אמור להיות חבר של מי ששונא את הבן שלו. הוא בכל זאת, הוא חבר שבעל הסעודה אין לו בעיה. כלומר, הקשרים המשפחתיים התפוררו. כלומר, לא רק האחדות באומה, אולי אפשר להוסיף לומר, לא רק האחדות באומה לא החזיקה, אפילו האחדות המשפחתית היא לא החזיקה. כן? וגם האהבה שיש בנפש האדם היא כולה גאויסה לשנאה ופירוד. שוב, הנושא זה לא שני הדמויות האלה, הנושא זה אווירה חברתית בירושלים. כי על ידי זה נעשה מחלוק, והנה הפירוד והחילוק נאמר על המתחברים להיות אוהבים על זה הדרך. לכך נקרא, כי יש בר קמצא ויש קמצא. בר זה עוד משהו, בר זה כמו בעל, כן? כמו יש מי שמדבר לשון הרע, יש מי שהוא בעל לשון הרע. יש מי שגומל חסדים, יש בחזל ביטוי בעל גמילות חסדים. כלומר, זה אצלו, זה משהו מרכזי. כן? אז הוא מסביר שהבר קמצא זה מישהו שהוא כמו בעל המחלוקת. הוא פורץ קדימה, הוא כל הזמן יוזם עוד מחלוקות ושנאה. קמצא הוא לא יוזם, אבל איפה שיש בר קמצא שפורץ, אז הוא איתו גר. כלומר, יש דמויות דומיננטיות שכל הזמן מובילות שנאה, ויש דמויות שלא יהיו מובילות את זה, אבל ברגע שיש אווירה של שנאה ומחלוקת, הם הראשונים שמצטרפים. זה ככה המהר"ל מסביר. מתחת בפנים. לכך נקרא בעל המחלוקת בר קמצא, שיש בו המחלוקת ביותר, והוא יותר גרוע, כי בר קמצא הרי הוא יוזם, הוא הולך ומלשין. אבל קמצא רק יצטרף לבעל הסעודה. הוא ראה שבעל הסעודה מתנהג ככה, אז הוא גם מצטרף. מי שלא היה בו המחלוקת, רק שהיה מתחבר אל מי שבעל המחלוקת, הוא נקרא קמצא. איזה חיבור היה לו לבעל הסעודה? שהוא היה אהוב שלו. כן, כן, זה שבעל הסעודה הוא אולי הוא הראשון שפה בעצם פורץ קדימה. בעל הסעודה ובר קמצא, שניהם הם דמויות פורצות. וקמצא הוא מהנתמכים. אבל בין כך ובין כך, בין אם זה בחזקים שבחברה, בין אם זה איך כאלה, נגררים. נכון? יש נגררים בחברה. מה שכולם עושים הם עושים. אז יש את הפורצים, יש את הנגררים, כולם אותו כיוון. כן? זה השם ישמור. בסדר? מפני זה, אני קורא את המשפט פה, מפני זה נחרב ירושלים עיר הקודש. בגלל שנאת חינם. לא גילוי עריות, לא שפיכות דמים, לא עבודה זרה, אלא ריסוק האחידות החברתית. מפני זה נחרב ירושלים עיר הקודש, המאחד את ישראל. ודווקא בית שני נחרב ככה, כי בית ראשון, לו יצויר השם ירחם שהיה שנאת חינם כזאת בבית ראשון, זה לא היה מחריב את בית ראשון. זה היה גורם לאומללות של חיים, אבל זה לא היה מחריב את בית שני, את בית ראשון. אלא האחדות, השנאת חינם, היא בדיוק ההפך של בית שני. ולכן דווקא את בית שני זה מחריב. ודווקא בית שני חרב על ידי שנאת חינם, דבר זה פירשנו למעלה באריכות. כן? הוא מציין עוד איזה משהו, שבבית שני היה עוד איזה אחדות. מה היה אחדות? בבית ראשון, אחרי מלכות שלמה, אז המלכות נחלקה. מלכות ישראל נחלקה למלכות יהודה. במלכות ישראל, רחבעם, ירבעם. זה נכון, בעצם מלכות ישראל הייתה מחולקת לנחלות שונות, לשבטים, התחלקו לשתי קבוצות. בבית שני זה לא היה ככה. בבית שני כולם היו ביחד. זה עוד איזה נקודה של אחדות, זה משהו מוסיף ועוד. מפני שיותר ראוי שיהיה אחדות בישראל במקדש שני, שהרי לא היה חילוק בישראל במקדש שני, כמו שהיה במקדש ראשון, שהיו ישראל מחולקים, ישראל, יהודה. והחילוק בישראל, בבית ראשון, נמצא שהמעלה שהיה לישראל במקדש ראשון, מעלה מיוחדת שהייתה שכינה ביניהם. זה המדרגה של בית ראשון, קדושה ושכינה. דבר זה ידוע, כי הייתה שכינה שורה, מקדש ראשון. ובמקדש שני, מה המעולה, המעלה הייחודית, המיוחדת של מקדש שני, שלא היו מחולקים ישראל לשניים. כן? וכן, בית ראשון, מה מחריב את בית ראשון? אבונות שהן פוגמות בשכינה, בקדושה, כאילו עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים. מה מחריב את בית שני? לא אבונות האלה. מה שמחריב את בית שני זה שנאת חינם. כי כל המהות של בית שני זה האחדות שלו. עכשיו אני רוצה רק לדייק עוד נקודה פה. האחדות בעם ישראל היא לא אחדות שתלויה אך ורק במעשים שלו. אם נאהב, יהיה אחדות. אם נשנא, לא תהיה אחדות. כי השנאה באמת יכולה להחריב את הבית. אבל השנאה לא יכולה לעקור את האחדות מהנשמה של עם ישראל. עם ישראל הוא עם אחד בנשמתו. הוא יכול להילחם, חס שלום, שנאת חינם, לעמוד על הראש, לא יודע מה, זה לא יעזור. יש לנו נשמה אחת, כל עם ישראל הם מאוחדים. כותב הרב בספר אורות, בשלוש מקומות בלבד, בספר הוא משתמש בביטוי טעות. ואז אצל הוא, יש לו מרחב אדיר בעולם הרוח, כל מיני רעיונות. יש דבר אחד שהוא כל הזמן חובזה אומר, מי שאומר ככה, זו טעות. כלומר, אין איזה מקום, אין איזה בחינה, אין איזה צד, זו טעות. מה הטעות? שאפשר להפריד את עם ישראל. עם ישראל יכולים לחיות בפירודיות, הם יכולים להפריד קהילות, הם יכולים להפריד את המלכויות, אבל אי אפשר להפריד את הנפש. אי אפשר להפריד את ישראל בנשמתם. ישראל הם מאוחדים בנשמתם. כל העניין הזה ששנאה או אהבה, זה במישור המעשי. כמובן, ישראל, מכוח זה שיש להם נשמה אחדותית, הם צריכים גם לגלות את זה בחיים שלהם, את האחדות הזאת. ואם לא מגלים את זה, זה יחריב את בית שני ויוציא אותם לגלות. אבל לעולם הם יישארו עם אחד. מי אומר את זה? אמן, אמן הרשע. גם הרב קוק, אמן הקדים לו, נכון? ישנו עם מפוזר, מפורד. אבל לפני שהוא אומר את זה, מה הוא אומר? ישנו עם אחד, יצא מפה תמה של אמן. עם אחד, לא משנה מה תעשה להם, הם עם אחד. הם עם אחד, אין דבר דומה לזה, כן? יש אור החיים הקדוש על פרשת בשלח, אני חושב, שהוא אומר שם, איך יכול להיות שישראל ינצחו את המצרים? איפה ישראל זה קצת אנשים? מצרים יש להם הרבה יותר חיילים, כמותית זה לא עובד. אז אומר אור החיים הקדוש, לא, אבל העם ישראל, יש להם נשמה אחת. ולכן, הוא מסביר משהו צבאי, לכן הלוחמים בעם ישראל נותנים נפשם על חברה. זה היום, מעשים שבכל יום. נותנים נפשם על חברם, בזה הם נוצחים. כלומר, זה מין כוח כזה של לגויים אין. לגויים אין. אין להם את הנותנים נפשם על חברה. מסירות נפש. ישראל זה לא משהו שלומדים. לא מלמדים אותנו להיות כאלה. אנחנו כאלה. בעת מלחמה זה צף ועולה. עם ישראל הם מאוחדים, לא משנה מה אומרים בתקשורת, לא משנה מה, זה לא משנה. זה משנה את המצב המעשי, החיצוני, שאותו צריך לתקן. אבל עם ישראל הוא מאוחד. טעות לחשוב שיכול להיות פירוד גמור בישראל. יכולים לחיות במחלוקת, בשנאת חינם, ולהחליף את הבית. אבל האחדות היא שם, רק צריך לגלות אותה. לגלות את האחדות הזאת. כן? מאלה שבאים לעשות אחדות בעם ישראל, היום, בכל יום, זה לא... איך אנחנו, איך נחבר פה את הקצוות? אין, כי כנראה יש ועדה, יושבת, אין סיכוי להחליט. יכולים להגיע למסקנות, כן? זה אי אפשר. אומר הרב קוק, טעות. כן? אנחנו מאוחדים מנשמותינו, ודאי זה אפשרי. קשה? כן, יכול להיות מאוד קשה. אבל זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. אין דבר כזה. טעות גמורה לחשוב שבעם ישראל אפשר באמת לפרק אותו. נשמה אחת יש. תודה רבה, ברוכות יהיו. תודה רבה.